שלום, כאן גלית פולונסקי, מנהלת אגודת הידידים של תגלית בישראל. הפרויקט הציוני חינוכי תגלית, שמביא לארץ 50,000 צעירים יהודים מהתפוצות מדי שנה, חרט על דגלו את ערך החדשנות, הן בתכנים שהוא מספק למשתתפים שמגיעים מרחבי העולם, והן בשיתוף פעולה פורה עם תעשיית ההייטק והטכנולוגיה המקומית. מוזמנים להזין לפודקאסט מובילים, המארח בכירים בתעשייה, במרכז החדשנות של תגלית, בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך.
תגלית מציגים, המובילים. שיחות עם המובילים בתעשיית ההייטק הישראלית. והפעם, עמיתי זיו מארח את מייסד ומנכ"ל גט, דייב וייסר.
שלום רב לדייב וייסר, מנכ"ל ומייסד גט. אז קודם כל, ספר לנו מילה על גט. בשבילנו, זה עדיין אפליקציית המוניות גט. אתם מתרחקים מזה.
גט זה חברת מוביליטי, שהתחלנו באמת בארץ ב-2010. היום חברה גלובלית שעובדת בכמה מדינות. וכשהתחלנו את החברה, לא יכולתי לקוות למה שזה יתפתח בהמשך. אני חייב להגיד שזה מתחיל כמו כל סטארט-אפ אחר, אתה בא עם רעיון שמאוד בא לך לעשות, כי זה מגניב, ואתה לא תמיד יודע מספיק על הספייס, ואתה לומד תוך כדי. וזה התחיל בתור רעיון של בוא ניקח טכנולוגיה שאז היה חדשה, בעצם מוביל דיווייסס רק אז פתחו ב-2009, ונשנה את התחום ישן של מוניות, וככה זה התחיל. והוויז'ן אז, גם לנו, ומתברר גם לחברות מתחרות בעולם, הוא לא היה יותר גדול מזה. אמרנו, השוק של מוניות מספיק גדול בעולם, אז היה 30 מיליארד דולר, ואנחנו נדע בזכות הטכנולוגיה ואינוביישן לשנות אותו מקצה לקצה. זה כן. החלום.
אז עוד שילמנו למוניות במזומן, והיית צריך לריב שיביא לך את העודף, כן. אין לו עודף כרגע.
והאמת, בארץ לא הייתה כל כך בעיה. יש שערים בעולם שלא יכולת להשיג מוניות בכלל, או שאם היית משיג, הייתה מגיעה בממוצע 30 דקות או 60 דקות, אם אתה מזמין מראש. עלות מטורפת וגם זמן. אז היה מספיק pain וכאב בתחום כדי לשנות אותו. ומהר מאוד, אני חושב שב-2013 קרה האוריקה מומנט, שבזכות הטכנולוגיה שאז פיתחנו, היה די ברור שזה נהיה כל כך זמין, וכל כך נגיש, וכל כך זול, שאנשים התחילו להשתמש, לא רק אלה שהשתמשו במוניות קודם, אלא גם אלה שלא השתמשו במוניות, והיה להם רכב משלהם, אמרו, זה הרבה יותר נוח לי, מאשר רכב שלי, אני לא צריך לחנות, חנייה, לטפל ברכב, ואני אתחיל להשתמש, זה ברגע שזה נהיה נגיש. וזה שינה, הדבר הקטן הזה, שינה מקצה לקצה גם את הוויז'ן שלנו, וגם של כל הספייס.
אתה חושב שגט מצליחה לגרום לאנשים להוריד שיעור בעלות על רכב, או להוריד את הנסועה?
אני חושב שהיום השימוש בגט או ברכב פרטי הם די זהים, בגלל המחיר חנייה בעיקר. זאת אומרת, אם אנחנו היינו גרים מחוץ לעיר, הגט הייתה יותר יקרה. אבל מכיוון שהיום גם התנועה היא שאנשים זזים לתוך העיר, והחנייה זה אישו מספר אחד, גם בזמן וגם בכסף, אז זה הפך להיות שווה. אבל העיקר היה גם, אני חושב שגם אם היינו יקרים יותר, זה עדיין היה נקודה שבו אנשים אמרו, נוחות וזמן, זה אסט מאוד מאוד יקר שאין לאף אחד. אני מניח שאני רואה את הראשים. אם אני יכול לתת למישהו מתנה של 30 דקות, 60 דקות ביום, מתברר שיותר. אנחנו חסכנו לא רק את הזמן של חנייה ולחפש ולטפל, אלא גם בזמן הנסיעה פתאום אנשים יכולים להתעסק במשהו שלהם. וזה היה רגע גדול. כי אז בעצם די ברור שהוויז'ן השתנה מבוא ניקח מוניות ונהפוך אותם ליעילים יותר, זולים יותר, נגישים יותר, לבוא נחליף את כל הדרך שבו אנשים משתמשים בפרייבט טרנספורטיישן. סך הכל אנשים היום זזים מ-A ל-B, וזה באמת הניד, זה הבעיה, זה הצורך. ואם אנחנו נדע לטפל בצורך הזה, העסק והוויז'ן והמרקט הוא הרבה יותר גדול. ופה, ואני עוד פעם, אני חייב להגיד שלא ידעתי את זה קודם, ולא יכולתי to envision it before, אבל זה די ברור שביום שהבנו שה-transportation solution, ה-mobility solution, מסוג של גט, פותרים בעיה של לנוע מ-A ל-B, השוק הפך להיות ל-10 טריליון דולר. וזה הרבה יותר גדול מכל ויז'ן שהיה לנו בהתחלה. למה? כי אנשים היום בעולם זזים מ-A ל-B, הם עושים 10 טריליון מייל בשנה. זאת אומרת, אנשים כמונו, בערים בעולם, עכשיו, השנה, יעשו 10 טריליון מייל, כשהם נוהגים. אני לא מדבר על אוטובוסים או על בסס או שום דבר כזה, private transportation, 10 טריליון מייל. המחיר למייל היום בממוצע למחזק רכב, הם בסביבות דולר למייל. ולכן השוק הזה הוא 10 טריליון מייל, וזה משהו שאנחנו, 10 טריליון דולר, זה משהו שאנחנו כאנשים מוצאים. ואז חברות כמו גט באו לפתור את הבעיה ולהגיד, אוקיי, אנחנו עדיין מדברים על שוק גדול וצורך גדול, פשוט הדרך שבו אנשים פותרים את זה היום והם נוסעים ברכב משלהם, הוא לא אפקטיבי, הוא לא נוח, זה לא שימוש נכון בזמן ובאסט, ואנחנו נעזור לאנשים לרדת מהרכב שלהם ולהשתמש בפתרונות מוביליטי. ככה זה המשיך מ-2013, וזה באמת פתח את הצ'קרות, ומאז אנחנו רוצים, וגם זה מסביר גם למה החייפ הוא כל כך גדול סביב מוביליטי, כי זה השוק שבעצם אנחנו משנים.
אז אתה אומר, לא רק מוניות, מה עוד?
זה לגמרי כבר לא מוניות, מוניות זה הפתרון. כן, זאת אומרת, לקחת רכב שהוא באוטיליזציה מאוד גבוה, להסביר קצת בעצם למה זה פתרון.
כן. כן.
כשאנחנו עושים 10 טריליון מייל, אנחנו עושים את זה ברכב משלנו. והאוטיליזציה של הרכב הזה בסביבות 4%.
כן, הרכב ישן רוב היום.
לא ישן, אני אקח רכב שדי עובד ממוצע שעה ביום, זה 4% אוטיליזציה. זה כלום. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים piece of metals, שבעצם עובדים רק 4%. אם אנחנו נדע לקחת את המכוניות שלנו, וכן לעשות להם אוטיליזציה של 100%, אנחנו נדע לעשות עדיין 10 טריליון מייל. אנחנו לא נפתור את הבעיה שאתה לא תיסע פחות. אתה עדיין צריך להגיע מ-A ל-B עכשיו, או מחר, או בשעה מסוימת. אנחנו נעביר אותך מ-A ל-B, אבל נעשה את זה ברכבים שהאוטיליזציה שלהם הרבה יותר גבוהה, ולכן את צריך הרבה פחות רכבים. והפתרון מוניות לצורך העניין, זה פתרון להניע אותך בתור בן אדם פרטי. לא בגלל שהשתמשת במונית בעבר, או שאתה צריך את המונית עכשיו, אלא כי אתה היום מחזיק רכב, ואני לא, ובאמת, לא ברור לי למה להחזיק את הרכב. אני חייב להגיד, לי היה רכבים, ואני לגמרי מבין אתכם, אבל כבר 8 שנים אין לי. ואני לא מסוגל ולא יכול לחזור ליום שאני צריך לנהוג. לא כי אני לא אוהב את זה, אני עדיין אוהב את זה. האמת, אני לא יודע אם אני יודע לנהוג. אבל, צריך לחדש רישיון. אבל, אני בטוח לא יכול, כי זה שעה נסיעה כל יום, ואני עושה את זה היום בפול, זה שעה שלי. אם אני אתן פה למישהו שעה של זמן,
בפרודוקטיביות.
כנראה יש לכם אולי שעה. אולי. אז אני אתן עוד שעה, זה כמעט 100%. אז, ובאמת קשה להשתמש בזה אחרת, והמוטו שלנו, ואני מאמין, של, באמת קשה לי לראות מישהו עוד ממשיך להחזיק רכב. דרך אגב, זה משתנה. וזה משתנה, אתה יודע, לפעמים, אני שונא מספרי ממוצע, כי אתה לא יכול לראות סיפור מאחוריהם. וחברים, גט מכירים את זה. דרך אגב, זה מרק שהוא מנכ״ל של ישראל ומנהל את כל הפעילות. כל מה שאתם מכירים בארץ, בזכותו, והוא מימי הראשונים של הקמת הגט.
ואם המונית לא מגיעה, אז תתקשרו אליו.
אני חושב ש... אפרופו לסיפור שלי, כל פעם כשאתם מרוויחים שעה ביום, תגידו תודה. אוקיי? ודווקא אני הרבה זמן לא הייתי בארץ, אז... אי אפשר לראה, אתה יודע, הרבה פעמים, אתה יודע, אני מדבר על גט גלובלית כקונספט, אבל מי שעשה את זה כאן, זה מרק והצוות. ומאמין הגדול ש... מספרי ממוצע. אז שאלו אנשים עכשיו, לאלה שמחזיקים רכב, ואמרו, אוקיי, עוד מעט רכב של 3 שנים, אתה הולך להחליף אותו, האם אתה הולך לקנות רכב חדש, או אתה לא הולך לקנות רכב חדש, ואתה פשוט תעבור להשתמש בפתרונות מוביליטי? התשובות היו מאוד שונות. אנשים מעל, אני חושב 45 ועלה, אמרו, גם בקייס הזה אמרו 70% יקנו רכב חדש, 70 או 80, אני לא זוכר. ומי שהיה, אני חושב שבגילאים של עד 30, כמעט ודאית לא הולכים לקנות רכב חדש, למרות שיש להם רכב עכשיו. זאת אומרת, זה לא נושא של, אוקיי, כלכלית, אני לא יכול להרשות לעצמי, אני יכול, יש לי. אני לא חושב שזה חכם, נכון, מתקדם.
וגם בני דור הזד פשוט לא מוצאים רישיון, הם לא תורכים להוציא רישיון, בטח מי שגדל בסביבה אורבנית.
מספר מעניין, מספר מעניין לגבי מה שאמרת, בארצות הברית, פעם ראשונה, הגיל של מקבלי רישיון נהיגה עלה מגיל 16, שתמיד היה 16. בארצות הברית, אתה לא יכול, כאילו, זה דבר ראשון שאתה חושב עליו בגיל 16. איך? גם פה. אז מעניין שבארצות הברית זה עלה כבר ל-19. כי אנשים אומרים, אוקיי, what the heck, אני צריך את הרישיון, כי אני יכול להשתמש במשהו אחר. וזה מאוד מעניין.
כן. בוא נדבר על ה... אגב, גם לי אין רכב, פעם לא היה לי, ואני בדרך לגיל 42. יש כמה טרנדים שבכל שיחה על תחבורה עתידית מדברים עליהם, שזה מחובר, חשמלי, שיתופי ואוטונומי. אז בוא ניקח כל אחד מהם וניתן איזושהי התייחסות. הרכב המחובר, אני חושב שזה כבר כמעט כאן, נכון? הרכבים החכמים כמעט כולם. אבל לאן זה ייקח אותנו הדבר הזה?
connected cars, יש, אתה יודע, זה buzzword, יש לו כמה אופקים. האופק אחד שהרכב עצמו הוא חלק מהרשת, והוא נותן בעצם לנהג שירותי תקשורת, וזה באמת פאסט, זה כבר קיים, זה לא, אין בזה משהו מעניין. מה שכן מתכוונים אולי, לזה שרכבים מתחיל לדבר אחד עם השני, ו-peer to peer network, וזה באמת מעניין, אנחנו רחוקים מזה, אבל לא כל כך. וביום שבאמת רכבים ידעו לדבר אחד עם השני בפרוטוקול שכבר קיים, אבל אין הרבה רכבים שעוד תומכים בפרוטוקול, אנחנו מקבלים רשת שהיא יכולה להיות הרבה יותר אפקטיבית מבחינת, עוד פעם, תנועה, אתה יכול לנחש כן. ולעשות תרמזורים ביתם לתנועה, אתה יכול לקרב רכבים הרבה יותר קרוב, אתה יכול למנוע תאונות, אז זה הרבה תקווה, אני חושב שזה משהו שהוא, יש חלק מרעיונות, אני אוהב לראות אותם בתור considered done, למרות שהם לא קרו, כי הם כל כך make sense, וזה רק a matter of time, מתי ואיך, וזה כבר לא, מבחינתי זה כבר לא מעניין, כי, אוקיי, זה מביא כל כך הרבה value, שבטוח שזה יקרה, כי ברגע שכל רכב הוא מחובר, אתה יכול למנוע תאונות כמעט לאפס, קשה להתנגש כאשר כל רכב מבין איפה הוא נמצא בשטח, אתה יכול לעשות רמזורים יותר הרבה יותר אפקטיביים, density, פקקים והכל, ולכן זה מביא מספיק value, כדי להגיד,
זה יקרה.
It's done. אתה יודע, אני אוהב משחק שאנחנו הרבה פעמים עושים אותו בגט, שהוא נקרא History of the Future. אתה אומר, זה מסוג הדברים שמייק סנס שיקרה, בוא נדמיין אותו, נדמיין אותו עד לפרטים הקטנים, כאילו זה קיים, ואז נלך אחורה ונגיד מה צריך לעשות כדי שזה יקרה. אז זה מסוג הדברים שהכל ברור פה. הכל ברור, אנחנו יכולים לדבר על שנים, כמה זה ייקח, אבל...
שמעתי את זוהר זיסאפל מדבר על זה, והוא אמר, תחשבו רק על זה שהמכוניות לא ייצאו בתור מהרמזור, אלא פשוט ייצאו ביחד, כי הן מחוברות. או על המרחק בין רכב לרכב, שיכול להיות הרבה יותר קרוב ברמה שזה כמעט כמו רכבת, וזה יחסוך פקקים. בואו נעבור לטרנד הבא, רכב חשמלי, באירופה תשתית נרחבת לרכב חשמלי, המון רכבים... פה אנחנו לא רואים את זה כל כך, גם לא בצי שלכם, נכון?
גם, consider it done. כי זה כל כך make sense, עוד פעם, היום טכנולוגיה מספיק ודאית וחזקה, כדי לתת לך טווחים שבהם אתה לא מרגיש אי נוחות, שפעם היה, וברגע שפטרו את זה, עכשיו זה, אתה יכול לראות בעצם כל אוטומייקר, משקיע המון כספים, כדי ללכת לשם, וזה באמת עניין של זמן. למשל, אחד השיירהולדרס הגדולים של גט זה קבוצת פולקסווגן. הקונצרן השקיע בגט סכום משמעותי לפני כמה שנים, $300 מיליון, והפך להיות גם לסטרטג'יק פרטנר. אז אתה יכול לראות, למשל, עוד פעם, על מה שאפשר לדבר בצורה public knowledge, הם למשל מדברים על זה שכבר בשנה הבאה יהיה להם 25 דגמים full electric, הם עצרו, בעצם, הם שינו 4 מפעלים להיות full electric production. עכשיו, מה שטוב בפולקסווגן זה, הם באמת massive producer. הם עדיין חברה מספר אחת מבחינת capacity לרכבים, וברגע, הם לא תמיד הראשונים בטכנולוגיה, בחלקם כן, אבל בחלקם לא, אבל הם בטוח מגיעים לסקייל, וברגע שחשמל הפך להיות לא טרנד, אלא עובדה, אז הם עכשיו השקיעו 2 או 3 מיליארד להקים בטריות חשמליות, מפעלים של בטריות וגם מפעלים עצמם, והנה, שנה הבאה, 25 דגמים. אז, אז זה, עוד פעם, זה מסוג הדברים של, אני לא יודע אם זה יקרה עוד שנתיים או שלוש, או עשר, אבל מדברים על זה שבאמת עוד חמש שנים, 50% מהמחירות יהיו חשמל, מבחינת הרכבים, ויש בכלל טרנדים מאוד גדולים שמדברים על נפט, אם אתה רוצה לקנות בעצם שורט על נפט, זה כן מעניין, כי היום, שהם לא חושבים על זה, אבל השימוש בנפט בעיקר הוא בבנזין, ו-80% מהבנזין זה רכב פרטי, ו-10 שנים מהיום, עוד פעם, אמרתי עוד 5 שנים, זה 50% מהמחירות חשמל, 10 שנים מהיום, אפשר לדמיין 50% רכבים בכביש, על חשמל, זה אומר שצורך בבנזין יכול לרדת בחצי, וזה המשמעות של מחירי נפט וכאלה. אז מעניין לראות איך טרנד, שהוא סך הכל גימיק, אפשר לומר, או משהו שהוא גם תומך לסביבה, אבל הוא לגמרי יכול לשנות את הכוחות מקרו של גם מחירי אוהב לצורך העניין.
הטרנד הבא זה רכב שיתופי, וכאן אנחנו מדברים בעצם לפחות על שני דברים, מודל שיתוף רכבים סטייל אובר, שאדם פרטי יכול להסיע אותך, ואני יודע שאתם עושים את זה בארצות הברית, והמודל השני, שהוא בעיניי עוד יותר מעניין, רכב שיתופי ציבורי, סטייל ויה. מה אתה חושב על שני הטרנדים האלה?
כן. אנחנו, כמו שאמרתי, רוצים לראות פתרונות מוביליטי, שיש להם בעצם פקאג' של פתרונות מוביליטי, שעוזרים לבן אדם לעזוב את הרכב שלהם ולהסתדר בעיר. עכשיו, ויש קייסים מאוד שונים איך אתה צורך מוביליטי. ברוב המקרים אתה רוצה להגיע בדרך הכי קצרה מעכשיו מ-A ל-B, ואז אתה צריך מונית, לצורך עניין פרופשיונל דרייבר שיקח אותך מ-A ל-B, ולפעמים אתה אומר, אוקיי, אני יותר סנסיטיב בפרייס, אבל פחות סנסיטיב בטיים, ואני יכול לקחת מסלולים יותר גדולים, שיקחו יותר זמן עם יותר אנשים, אבל אני אשתתף במין דיינמיק בס כזה, או כל okay. סוג של בס. ופיתחנו לצורך העניין, אולי פחות מכירים, כי לא בכל עיר יש לנו את כל הפתרונות, אבל בגט היום יש ארסנל של מוביליטי, אחד מהם נקרא Get Together, מה ששם אומר בדיוק, וזה מיני בסס, שאנחנו היום נותנים פתרונות לחברות, בעצם אתם עובדים בחברה, או שחברה שלכם, כמו שחלק מאנשים הרימו פה ידיים, ואתם רוצים לתת פרק לעובדים, כי מתחרים בסופו של דבר על טלנט, לא צריך להסביר עד כמה זה קשה היום בארץ, ואתם רוצים לעזור גם לאותו בן אדם להגיע לעבודה עוד פעם בלי רכב, כי חנייה אצלנו אישו, it's cost, אז אתם יכולים לתת פרק לעובדים, וזה מה שגט עוזרת לחברות לעשות, להביא אותם בחינם, במוביליטי סולושן כאלה של מי תחנת רכבת או מכל מרכז חשוב קרוב להגיע לחברה וחזרה בחינם, וזה משהו שמאוד תופס בארץ, ואנחנו מפעילים היום עשרות קווים כאלה בארץ. עוד פעם, אם יצא לך מזל לעבוד בחברה שנותנת כזה פרק, אתם כבר מכירים את זה, אולי יצא לכם, ואם לא, אז אתם יכולים לבקש מהחברה שלכם לעשות כזה פרק. עדיין לחברה זה יותר זול מלשלם חניות, אני כבר לא מדבר על סביבה, עד כמה זה טוב שאתם לא מגיעים במונית, אבל קל להגיד, או במונית ברכב שלכם, אבל היום קשה לבקש מבן אדם להשתמש בתחבורה ציבורית, כי הוא משתמש ברכבת, הוא יכול להגיע לרכבת אולי מונית, אבל מרכבת לעבודה, זאת אומרת, יש פה הרבה לגים שצריך לפתור, ולכן אנחנו נותנים מספר פתרונות. אנחנו, פתרון הכי טוב להביא אותך לתחבורה ציבורית כמו למשל רכבת, וממנה בצורה שיתופית, במיני בס כזה, או פרטית, עם מוניות.
ומודל אובר כזה שאנשים פרטיים משתמשים באוטו שלהם כדי לעשות נסיעות?
כן. חשוב מאוד להבין, קונספטואלי, שבעצם, להבדיל בין גימיק מרקטינג לבין משמעות. שיתופית, זה כשאני באמת, אוסף הרבה אנשים, ואנחנו באמת משתמשים באוטיליזציה עוד יותר גדולה של רכב. דיברתי על זה שהרכב שלכם הוא 4% אוטיליזציה, אנחנו מביאים אותו ל-100, זה אומר שאנחנו יכולים להקטין פי 10 או יותר כמות הרכבים בכביש. אם אנחנו נדע לשים במונית עוד יותר אנשים, נדע להקטין את זה עוד יותר, ולכן Get Together הוא בדיוק פתרון שיתופי. כשאתה מדבר על בן אדם פרטי שבעצם נוסע איתך, בוא נכיר בעובדה, מעבר למרקטינג, זה לא פתרון שיתופי, הוא סך הכל נוסע מאיפה שאתה רצית לאיפה שאתה רוצה.
אבל זה כן utilization יותר טוב של הרכב.
לא, אתה מתבלבל, אבל זה מאוד מעניין. סליחה שאני...
מאה אחוז.
אני חושב שכל העולם טיפה מתבלבל, כי בשביל זה עשו את המרקטינג, כדי להגיד לך שזה מה שיתופי בדיוק אם אני, אם עכשיו אתה, אדון, איך קוראים לך? יאיר, מזמין אותי ללכת מ-A ל-B, ואני נוסע בדיוק איפה שלקחת, איזה שיתופי בדיוק זה. כל מה שאני עושה, אני לרגע הופך להיות בעצם נהג של יאיר, וזה מה שאני עושה. אז לא צריך להתבלבל בין מי בעצם נותן שירות, לבין קונספט. הקונספט של שיתופי, אני מאוד מאמין בו, לכן עשינו Get Together, שזה באמת לקחת אנשים שמגיעים כרגע מתחנת רכבת לעבודה, או מעבודה לתחנת רכבת. זה שיתופי. מאוד תומך בזה.
נהיה יותר קשה. אוטונומי. פעם זה היה נורא חם, היום כל החברות אומרות, רכב אוטונומי ייקח עוד זמן.
למה זה קשה?
קונסידר עידן?
כן. ומה שמעניין, יש היום לא מעט חברות שפיתחו טכנולוגיה שבעצם נותנת 99.9, שזה דיוק די גבוה, מגיעים לזה באמת די מהר, אלה שמבינים בזה, אני לא מבין בזה, אבל שאלתי אנשים ש, למשל מובילאי, יצא לנו בארץ, יש חברה מדהימה שבעצם מובילה בתחום, והם מגידו לך ש-99 להגיע מאוד קל, זה לוקח שנתיים, קל, אוקיי? ודווקא להגיע ל-9999 שנדרש ל-commercial use, זה ייקח באמת עוד 5-7 שנים. עכשיו, זה שזה ייקח עוד 5-7 שנים, זה לא אומר שזה impossible. מעבר לזה, הבעיה עם הרכב האוטונומי היא אחרת. בעצם אנחנו בתור בני אדם לא מוכנים להרג על ידי מכונה. ולכן הדרישה שלנו לאפישנסי של המכונות האלה, ממש נכון. דרך אגב, עוד נדבר על זה, רכב, בפרט, כשאתם נוסעים, זה מקום, אנשים פוחדים מטיסות, אבל בסוף הם צריכים לפחד מרכבים, ולכן כל כך חשוב, עוד פעם, זה עוד אולי סיבה לנסוע ברכב עם נהג מקצוען, כי כנראה, היום אנחנו נגיע, סליחה שאני 5 דקות לכיוון אחר, כנראה היום אנחנו נגיע לממוצע, אפשר להגיע לחיים של 100 ויותר, והסיבה אבל להקטין את זה יהיה ההחלטות שלנו. אז החלטות הקטנות שאנחנו עושים, אחד מהם, זה איך אני נוסע היום, זה באמת מה שיכול למנוע ממכם להגיע לפוטנציאל שלכם היום, ולכן זו עוד סיבה טובה להשתמש דווקא בנהגים המקצועיים, בטוח לא לנהוג שאתם שותים וכאלה, ויש היום פתרונות מוביליטי שטובים ופותרים את זה. אבל דווקא הבעיה וסכנה באה משם, וזה מפתיע עד כמה אנשים פוחדים מהאוויר, כאשר, אתה יודע, מציאות טיפה שונה בקרקע. anyway, חזרה לאוטונומי, אז אנחנו לא מוכנים להיכנס לכזה אקסידנט, שנגרם על ידי מכונה, מנטלית. אוקיי? ולכן אנחנו מצפים ומקווים שהרכבים האלה יהיו עם דיוק שהוא עולה הרבה יותר על טעות אנוש. זאת אומרת, פי 10 ופי 100 יותר טובים. מחפשים עכשיו לבנות רכבים שהם לא as good as people, אלא הרבה יותר טובים. כי אם נשחרר אותם והם עשו אותה כמות טעויות ותאונות דרכים כמו שאנחנו עושים, אנחנו לא מסוגלים בעצם לקבל את זה. וזה מה שעשה setbacks. אז כן, ההסכמה היא שבזמן הקרוב אנחנו כן יכולים לראות רכב ב-commercial use שיכול לנסוע, אני יכול להגיד מסוכן כמו בן אדם או אחראי כמו בן אדם, אבל כמו בן אדם, ויהיו הרבה setbacks, כי unfortunately יקרו תאונות, והם יקבלו unproportional media exposure.
כמו שקורה היום.
ויעשה setback, למרות שהם כבר הרבה יותר טובים. אז consider it done, מבחינת הטכנולוגיה, 5-7 שנים להיות commercial in use, אולי עוד כמה שנים על זה שאנחנו נעשה לזה setbacks, ונדרוש שזה יהיה פי 10, פי 100, אבל כן.
הבנתי. אני אוסיף עוד טרנד לשיחה בבקשה, זעיר, מיקרו-מוביליטי. אנחנו רואים פתאום, בשנה וחצי, מגפה של קורקינטים, אני מאוד אוהב אותם, אני משתמש בהם ברמה יומיומית, ובכל עיר שהן הושקו, החברות האלה הן הקטינות מספר הנסיעות במונית, כי הן נותנים פתרון טוב לנסיעות הקצרות, פתרון מצוין, עד כדי כך שאובר וליפט רכשו חברות קורקינטים. אז קודם כל, מה דעתך בכלל על חברות הקורקינטים? והאם גט עשויה לרכוש או לפתח פעילות כזאת?
בשאלה שלך היו כמה הנחות שאולי הייתי שם סימן שאלה אחרים, ואז ממשיך לענות על השאלה, אוקיי? אמרת שחלק מהמשפט היה שפתרונות האלה הורידו כמות הנסיעות במוניות.
הנסיעות הקצרות.
זו שאלה.
אוקיי. אני מסתמך על מידע ממיקרו-מוביליטי, אבל בסדר.
כן. אנחנו חשבנו שזה באמת אמור לקחת אנשים מרחבים, כי אני מאוד אוהב, דרך אגב, גם אני מאוד אוהב מיקרו-מוביליטי, וזה מאוד נוח ומשתמש וממליץ לכולם. וחשבתי, ובאמת שזה אמור להשפיע, מה שמתברר שזה לא הגדיל, אבל גם לא הקטין כמות הנסיעות. ואני אסביר למה. כל פתרון מוביליטי נוסף, שאני מאוד תומך, שיהיה ברור, לא משנה על כל פתרון מוביליטי שאנחנו נדבר היום, וגם על זה שלא נדבר עליו, אני תומך בהם, כי בסוף הם תורמים רק למטרה אחת. אתה באמת לא צריך היום רכב בבית. ויש מכלול של פתרונות שייתן לי בעצם ultimate solution. אני רוצה לדעת שאם אני בלי רכב, אני עדיין... הרי, למה אנשים קונים רכב? למה אתה חושב קונים רכב?
יש לי תשובה לפחות פופוליסטית על ישראל. אין תחבורה ציבורית בשבת.
פופוליסטי.
לא, אנשים צריכים להגיע לסעודת שישי, מתל אביב לאור יהודה. לא, אין פתרונות. ביום שישי בערב שרוצים להגיע לנתניה, אין פתרונות.
גם לא בשבת, הפתרונות הם לא...
יפה. אז מה שאתם אומרים, תכלס, באמת זה security וסייפטי, לא סייפטי, זה security ונוחות. security במובן הזה שאני יודע שאני, הרי מה אנחנו כל כך מעריכים? זה חופש. פרידום בכל מובן של מילה. ואחד מזה, אני רוצה לדעת שאני באמת יכול להגיע, ולכן יש לנו הנחות, כמו שחלק מהשאלות הן צריכות להיות שאלות ולא הנחות, זה ש... אולי אני לא אסתדר, זה פחד, זה מפחיד. וואי, אני יכול להרשות לעצמי, ופתאום אני בלי רכב, ואני נתקע. אוי ובוי, נכון? אז אני תומך בכל דבר שיעזור לאנשים להתפטר מפיר הזה, כי הוא לא קיים היום. הוא קיים אצלנו בראש. לכן, אני רוצה כל פתרון שיעזור לך לנוע, בין אם זה סופר שורט וזה יהיה קורקינט, בין אם זה יהיה the best one-to-one solution. כמו גט, או שזה יהיה שיתופי באמת, get together, או שאנחנו נעשה get delivery לצורך העניין, מי שמכיר, אנחנו גם עושים את זה, כל דבר שיעזור לך להגיד, אוקיי, אני לא צריך רכב, אני מסתדר. ועוד פתרונות שיבואו, אוקיי? כי הם עוזרים לפתור את הפיר שלא קיים היום, שזה הדימוי שבלי זה אני לא פרי. ואנשים מאוד אוהבים את זה. אז bottom line, שאלת אם אני תומך, א', אני תומך, אוהב, זה עוזר לאנשים להרגיש שהם יכולים להסתדר, במיוחד בסיטי, החנייה זה באמת, אני לא יודע למה אתם לא מעלים את זה, חנייה זה אסון. עוד פעם, אני כבר לא מכיר את זה 8 שנים, אני אומר שתל אביב מבחינתי זה, it's a charm. אני לא מכיר מה זה חנייה. וזה משהו אחר, אני חושב שאנחנו, באמת, תנסו לחיות בלי רכב היום, אתם תראו עד כמה זה, עוד שעה ביום, ועד כמה זה נוח, ואתה יודע, אני תמיד נכנס לרכב והוא קר. וזה לא משנה בארץ חם, אני נכנס, מדהים, נכון? לא מכיר משהו אחר. וכו' וכו'. אז כן, אז זה עוזר לאנשים, וזה מפתיע. זה ממש כיף לראות, אתה מסתובב לפעמים בתל אביב, בטיילת, ויש יותר אנשים על קורקינט מאשר הולכים ברגל, זה לא היה קיים לפני שנה. אני אוהב את זה.
אוקיי. מאז שנכנסתם, 2013, צמחו ענק עוד יותר, ענקיות בתחום. זה נהיה שוק של ענקיות שקשה לשרוד בו. אובר, ליף, דידי, בכל מדינה יש את הבאמת ענקית רב-לאומית שלה. אובר אחת מהחברות הפרטיות, החברות הגדולות בעולם כרגע, לפי שווי הגיוס.
כבר לא פרטיות, כן?
כן. מאז הנפקה, מאז השווי. ונהיה קשה. אנחנו יודעים שלכם גם היו צרות. פולקסווגן רשמה בספרים שלה את השווי השקעה שלכם כמחוק, מחקה אותו לגמרי. ועם זאת, אתם מדברים על הנפקה. איך חיים בשוק הזה של הענקיות? האם לא הגיע הזמן להגיד, הגיע הזמן למכור את מה שיש לאחת הגדולות?
כמה שאלות ששאלת בו זמנית, אני אלך אחד אחד, אוקיי? וגם היו כמה הנחות שצריך לשים סימן שאלה בהם. ככה, קודם כל, אכן נכון שהשוק שבו אנחנו נמצאים הוא בין הקשים בעולם, שאתה רק יכול לדמיין. אני לפני שנייה, כשהתחלנו, אמרתי שאנחנו מדברים על מרקט אופורטיוניטי של 10 טריליון. אתם מכירים משהו כזה? אני לא הכרתי. מתברר שגם לא קיים שום שוק אחר שהוא בגודל של 10 טריליון. הדבר גדול מזה זה real estate. נדלן. אוקיי, נדלן, private transportation, ואז food, medical, הכל ביחד, וטלקום, פחות מזה. אז אתם יכולים לדמיין גודל השוק. למה אני אומר את זה? כי לא יכול להיות שמישהו יושב על כזה אופורטיוניטי והוא לבד. אוקיי? לא בכדור שלנו. אוקיי? ולכן באמת יש מספר חברות מאוד משמעותיות עם המון קפיטל שמשתתפים בטרנספורמציה הזאת ובאופורטיוניטי להוריד אנשים מהרכב הפרטי שלהם ולהתחיל לנסוע בתחבורה שיתופית קוראים לה, אבל בפועל, אתה יודע, כמו שאמרתי, בעצם בתחבורה מקצועית, אבל מוביליטי שהיא לא שלהם, אוקיי? שהם משלמים, שעוברים בעצם מ-ownership ל-paper mile, paper ride. עכשיו, בשוק הזה באמת יש קרוב ל-10 חברות ענקיות, אתה הזכרת דידי ואובר ועוד כמה, וזה מפחיד. וזה מפחיד, והמון קפיטל, ואני בכלל טוען שמי שרוצה להיות בסביבה של להקים חברה כלשהי, אתם צריכים להיות מוכנים לזה שזה תמיד יהיה מפחיד. זה לא רק בגט ובטרנספורטיישן זה מפחיד ויש תחרות, ובשאר האזורים אין. תצאו מזה. לפעמים יש ככה ספייס קטן יותר מתחרים ממה שיש אצלנו, אוקיי? אז זה תמיד קשה. אז קודם כל זה לא צריך להפתיע ולא צריך להפחיד. כי אם היינו פוחדים, לא היינו עושים ולא היינו מנסים לעשות מה שכבר עשינו. יחד עם זאת, גם אין יותר מ-10 חברות כאלה שעושות מה שאנחנו עושים. יש גם לזה סיבה. כי מתברר שלעשות, לבנות פתרון דיגיטלי שמחליף את התחבורה הפרטית, מאוד קשה. אתה צריך המון קפיטל, המון טלנט וזמן. אוקיי? כמו עם רכב אוטונומי. אתה לא יכול עם 9 נשים ברעיון להביא ילד בחודש אחד. אז אותו דבר כאן, אתה צריך המון זמן לעבוד ולעשות טעויות ולפתח טכנולוגיה, וזה מה שגם גט עשה, מרכז פיתוח שלנו כאן, ותמיד רצינו שהוא יהיה כאן. לפתח טכנולוגיה כזאת, וגם פרזנס בטריטוריות מסוימות. ומה שקרה היום, בעצם העולם היום מתחלק, בין חברות שמובילות במדינות מסוימות. זאת אומרת, לא כולם מתחרים עם כולם, אין כזה מצב באמת, אלא יש טריטוריות שבהם אחד המתחרים חזק יותר והשני פחות, והפוך. וככה העולם מתחלק בין 10 חברות האלה, גט אחד מהם, ויחד עם זאת אתה לא רואה מישהו חדש נכנס לספייס, כי כדי להיכנס אתה צריך מיליארד דולר להתחיל, אני לא יודע למי יש צ'ק, להתחיל מיליארד דולר, אני אגיד הפוך, כשאנחנו התחלנו ב-2010, אני עברתי בין כל המשקיעים בארץ, והם לא האמינו שהספייס הזה מספיק גדול. הם אמרו, באמת, מישהו צריך מוניות, אפשר להזמין, 3 דקות, טטטה, מי צריך את זה? נדה. אף קרן בארץ לא השקיע בגט. אוקיי? אחר כך זה השתנה באמת, אבל וגייסנו בסוף 700 מיליון דולר, קצת יותר עכשיו. מה שאני אומר שבעצם בכל טריטוריה יש לך שחקן עם טכנולוגיה שמאוד קשה לבנות אותה, עם נוכחות מספיק טובה כדי להוציא מזה פרנסה או, או, או היקף משמעותי. בשביל גט זה אותם מדינות שאנחנו נמצאים בהן. אתה יודע, זה ישראל, זה לונדון, זה מוסקווה ועוד ערים שם, וזה גם ניו יורק. אז התחרות מצד אחד, מצד שני, גט הצליחה לעשות משהו שנראה מאוד קשה בספייס שלנו, וזה להגיע, להתקרב לרווחיות, להשתפר משנה לשנה ולהגיע לרווחיות לקראת סוף שנה הזו, אופרטיבית בכל המדינות ביחד, משהו שמתברר מאוד קשה. אתה יודע, אתה אמרת, זה מאוד מפחיד, אני לגמרי מסכים איתך, זה מפחיד. אתה יודע, ממוטות וגליאפים רצים עליך, זה באמת מפחיד. יחד עם זאת, כשפותחים את הקימונו, רואים שעכשיו כשאובר הנפיקה וליפט,
מפסיד עוד כסף בטירוף.
אתה יודע, חצי בעיה להפסיד כסף, זה בסדר. אתה יודע, אתה עדיין, כמו שאמרתי, אם אנחנו רק אחוז קטן מסך הכל נסיעות שלכם, הרי מי שיושב פה, למי יש עדיין רכב, אל תתביישו. אתה רואה? אתה רואה כמה עבודה יש לנו? אתה יודע, אני, באמת. עכשיו, אז לכן אתה עדיין יכול להשקיע בלהיות לא רווחי, כדי לחכות עד שאנשים יגמר 3 שנים, ואני אופתע אם אתם תקנו עוד רכב. אני באמת אופתע, אתם מקצרים את החיים שלכם. גם בסכנה, גם בריסק, גם בזמן החופשי שיש לכם או אין לכם. ותיסו עם מזגן בארץ. אז שנייה. ולכן יש עוד הרבה עבודה, וזה בסדר מה היו מפסידות. אבל תראה לטרנד שהוא משתפר. אתה יודע, אני חושב שהיום בארצות הברית אין בעיה להשקיע ולקבל חברה שהיא מפסידה, אפילו בסכומי עתק כמו אובר, 4 מיליארד דולר. מישהו פה ראה 4 מיליארד דולר? 4 מיליארד דולר, אוקיי? זה בסדר אם לפני שנה היית מפסיד 10 ולפני שנתיים 20 לצורך העניין, אוקיי? תראה לטרנד. אבל אם הטרנד שלהם הוא פלט, הוא יורד, וזה מה שאנחנו רואים, עוד פעם, לא ידענו את זה. כן. אני חושב ש... דרך אגב, גם אנחנו בגט התחלנו לדבר על הפוטנציאל הנפקה, שזה גם, שאלת באמת פשוט הרבה דברים ביחד, אני זוכר אותם, פשוט לאט-לאט, אוקיי? אז גם התחלנו לחשוב על הנפקה, רק ברגע שראינו שמתחרים מאוד מכובדים שלנו, והרבה יותר גדולים מאיתנו, מתקשים להוציא, לבנות ביזנס. אני עד עכשיו דיברתי שאנחנו מביאים value. לא יכול להיות שביזנס בגודל כמו של גט, שאנחנו מייצרים יותר ממיליארד דולר במחירות. עדיין לא רווחי. לצורך העניין, אובר עושה הרבה יותר מאיתנו. לא יכול להיות. אם אנחנו באמת עוזרים לכם ואתם מרגישים שזה הוביליו, עסק צריך להרוויח. וככה חשבנו, והיינו מאוד dissatisfied, קריטים לעצמנו, בזה שאנחנו עוד לא היינו profitable. ופתאום הסתכלנו על התוצאות של אחרים, והם גודלים ככה revenues ולכך הפסידים. זה לא עסק. זאת אומרת, אתה... the more successful you are, the more money you lose. אני לא מכיר את זה. והסתכלנו אצל גט, כן, היינו מפסידים כסף. אבל כל הזמן השתפרנו, ואנחנו עשינו, אפילו פרסמנו את המספרים שלנו, כדי שלא רק לדבר. ואתה יכול לראות שמשנה לשנה, אנחנו משתפרים 100%, השנה שעברה השתפרנו 2.6 times. אז יש טרנד ברור שהוא מתכנס, אני לא יודע לנחש חודש או רבעון בדיוק, אבל הוא הולך לכיוון אחד.
הבנת.
לא, זה חשוב, מה שהבנת זה מאוד חשוב, אנחנו הבנו את זה גם, רק לא מזמן. ואמרנו, וואו, רגע, אז יש פה משהו מיוחד, שזה בדיוק הפוך ממה שכולם חושבים. ואנחנו היינו כל הזמן בלחץ, וכל הזמן בפחד, אתה כל הזמן דוד נגד גלאף, אתה כל הזמן ככה, הם מגייסים עוד כספים, ואנחנו רק עם 700 מיליון. אתה אומר, איך אני מסדר? ואתה מפסיד כסף, ואתה חושב שאתה לוזר אחרון. ומתברר, שאנחנו יודעים להגיע ל-Operational Profitability גלובלית, כמו שאמרנו, לקראת סוף שנה ובטוח שנה הבאה, וזה לא רע. וזה מאפשר... 5 דקות.
שאלה פרטית.
ועוד משהו זרקת, זה חשוב, אני לא יכול להשאיר את זה. אתה... תרשה לי, אבל אני אקח הנחות בתור סימן שאלה. כי אז, אתה יודע, אפשר לבנות... אמרת, ככה בקצרה, ש-VW... אמרת, מחקה את
השווי.
שווי. וזה מעניין בדיוק עד כמה אנחנו היום בעולם המדיה, באמת, יש צמצומים בעולם המדיה, אנחנו יודעים, דיג'יטל, זה, ואז אין בעצם ריפורטרס, ואנחנו היום לא בודקים את העובדות, ולכן מספיק שעכשיו אני אכתוב בעיתון, whatever, מה שמך? כן. משהו על תומר, שהוא לא נכון, וכולם מתחילים להעתיק, כי אין זמן, עכשיו החדשות יצאו כבר, אני כתבתי משהו על תומר, צריך להעתיק את זה. ואז גם מי שמעתיק כבר מוסיף קצת משהו. הרי לא דעתי שום דבר על תומר, ואני מוסיף. וככה קרה בדיוק כאן. העיתון כתב, אנחנו חוששים. זה המקור מה שאמר. או שאנחנו חושבים. ואז עיתון אחר כבר אמר שהם מחקו, העיתון שלישי שכתב כבר עשה זה, ואני יושב היום פה, ואומרים לי, הוא מחק. והדבר היחידי ששאלו את החברה, נתנו רק קומנט אחד, בעצם שניים. ומי שהיה קורא את הקומנט, היה מבין שאולי לא כדאי להמשיך לעשות bad media, והקומנט שנתנו הוא רק שני עובדות. מאז שהם השקיעו בגט, זה היה ב-2016, הם השקיעו עוד פעמיים. לא נראה לי שמישהו שמוחק משקיע עוד. ואני אוסיף עוד קומנט שאמרנו, בוולואציה הרבה יותר גבוהה. אז לא מסתדר לי, אז אולי מסתדר למישהו אחר, אבל אתה יודע, אני באמת, זה דוגמה לבד מידיה.
גט נולדה, החליפה שם לאורך חייה, הייתה גט טקסי ונהייתה גט, ואתה החלפת פעמיים שם לאורך חייך.
כן.
נולדת בכלל כבוריס.
כן.
אז בוא תספר, איך מחליפים שם?
וואו, כל דבר, אני מרגיש שכל דבר שאתה רוצה לשנות ולהרגיש טוב איתו, אתה צריך לעשות. זה ככה אני, אוקיי? משהו שאתה מרגיש כרגע שאתה רוצה לעשות, אתה צריך לעשות. אנשים מצטערים רק על דבר אחד בחיים. כולם פה יודעים. אז אני לא רוצה, אין משתדל גם בחיים פרטיים וגם בפרופשיונל, אם I'm passionate about something, I do it. ומאוד ממליץ גם לכולם, כי that's life. אני לא יודע מה ניתן לשלוחה.
לא, אז תספר על השלב ביניים, היית גם...
שלב ביניים, אוקיי. אני גם אספר על השלב ביניים בגט, כי גט הייתה גם גט טקסי. מישהו מכיר את זה? שהיה גט טקסי, עכשיו גט. רק לתת לכם דוגמה, עד כמה אנשים קשורים לכל מיני, לעבר, ולדברים ש... כשרצינו להחליף מגט טקסי לגט, היו אנשים בחברה שאמרו שהם כל כך קשורים לשם, שהם התפטרו אם אנחנו נשנה את השם. אני לא צוחק. זה היה דיון מאוד מאוד רציני בחברה, לשנות את זה לגט. היום זה מרגיש נוח, אבל זה לא הרגיש נוח. אתה יודע, זה מה שמדהים באינטרפרניורשיפ. אני חושב שבארץ היא מדהימה בזה. צריך להכיר באינטרפרניורס וב... לא רק בקריזמה, אלא יותר בקארג' אומץ לעשות דברים, כי זה נורא מפחיד. ותמיד היו קריטיקס. וזה מאוד קל להיות בצד השני. אז אנחנו פוחדים, אתה יודע, בסוף הכל, למה אנשים לא בונים חברות? כי זה מפחיד, אנחנו פוחדים מקריטיקס ומכל דבר. ואני חושב שבארץ דווקא היא מדהימה, כי היא כן תומכת באינטרפרניורשיפ. ומבחינתי זה ענק.
תודה רבה לדב וייסר, מנכ"ל ומייסד גט.